Let's go. ברוכים הבאים רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. לומדים עכשיו אנחנו בעזר השם יתברך, פרשת שמיני, אנחנו חג הפסח כבר מאחורינו, ומתחילים גם כן ימי ספירה. עכשיו נתחיל אנחנו בעזר השם מהפסוק. רואים אנחנו פרשה שויהי ביום שמיני קרא משה לאהרון ולבניו וזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואיל לעולה תמימים, והקרב לפני אדוני. ואל בני ישראל תדבר לאמור, כי חוס הארזים לחטאת, ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה, וכו'. ואחרי זה, ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם. ועשה את קורבן העם וכפר בעדם, כאשר ציווה אדוני. רש"י כותב לנו כאן על הפסוק, ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח. מה זה קרב אל המזבח? רש"י כותב שהיה אהרון בוש וירא לגשת. כן, למה? כתוב במדרשים שראה כמו דמות עגל היה על המזבח, לכן היה מפחד מעוון העגל, בגלל שהוא עשה להם את העגל, לכן היה בוש והיה ירא לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. לך ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם. יפה מאוד. ראיתי כאן בדעת זקנים של חורם מקשה מהפסוק, מה אומר הפסוק כאן? ויאמר משה לאהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, את הקורבן שלו, כמו שאמר בתחילת הפרשה, קח לך עגל מבקר לחטאת ואיל לעולת תמימים, ועשה את חטאתך ואת עולתך, בשביל מה? וכפר בעדך ובעד העם. בעד העם? הלו זה שתי קורבנות היו בשבילו של אהרון, לא קשור לעם. קורבן העם כתוב אחר כך, ואל בני ישראל תדבר לאמור, כי חוס הארזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה. וגם אחרי זה הפסוק, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם כאשר ציווה השם. מה זה בקורבן אהרון, ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם? מה זה ובעד העם? ושכתוב בקורבנו של אהרון, חורה זה כפר בעדו של אהרון. יש קורבן העם לכפר על עוון העם. כותב כאן בדעת זקנים, צריך עיון, שהרי קורבן זה לא בא אלא בשביל אהרון, וקורבן העם נאמר בסמוך, כדכתיב, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם. ואם כן, למה נאמר כאן, וכפר בעדך ובעד העם? ויש לומר, שבא לתן טעם, מפני מה יקריב תחלה קורבנו קודם הציבור, אלא כדי שיבוא הזכאי ויכפר על החוטא. ואחי כאמר לו משה, וכפר בעדך, ואז תהיה זכאי, תוכל לכפר קורבן העם. אז זה מה שהוא אומר לו כאן, הוא אומר לו, באמת אתה תכפר בעדך, כדי שאתה בעצמך תהיה טהור מכל ציג וחטא של עוון העגל, ואחר כך תוכל לכפר עליהם. אז כאילו הוא אומר לו כאן, וכפר בעדך, כדי שתוכל לכפר בעד העם. זה מה שמסביר לנו כאן דעת זקנים. אבל ראיתי מסבירים עוד, יש משנה שמכירים אותה שם פרקי אבות, גם כן נוהגים עם ישראל, גם כן בכל מקומות בין פסח לשבועות, קוראים פרקי אבות גם כן, זה עניינים של מוסר, המסכת הזאת, אין בה אסור והתר, יש בה רק דרכי מוסר. למה? כדי להגיד לנו, כיוון שחג השבועות מתקרב ובא, שזה זמן מתן תורתנו, לכן צריך כל אחד ואחד לטהר את עצמו, ולעבוד על המידות שלו, כדי שיהיה ראוי לקבלת התורה. לכן תקנו חז"ל, שבכל זמן הזה, בתקופה הזאת, קוראים פרקי אבות, כיוון שיש בה דברי מוסר, דברי חזוק, כדי שכל בן אדם יתעורר לפי מידתו. והנה, משנה שמה אומרת פרקי אבות, אומר, עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, והנה אתה בא לידי עבירה, לידי חטא. מה עם שלושה דברים? דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד תן דין וחשבון. כן, דיברנו לא מזמן, אמרת מה שאומר, גם נבינה מה זה דין וחשבון, אומר דין על העבירה שהוא עשה אותה, וחשבון על הזמן שהוא בזבז בשביל העבירה. הלו בתוך הזמן הזה יכל לעשות מזבות, כמו שדיברנו לא מזמן. ראיתי מסבירים כאן עוד בפירוש אחר, אומרים מה זה דע לפני מי תעתיד לתן דין וחשבון. מה זה דין וחשבון? מסבירים חז"ל אומרים דין זה על עבירה שבן אדם עושה אותה, וחשבון, על מה זה חשבון? אומר חשבון שכל עבירה שבן אדם עושה הוא כביכול משפיע לרעה על כל כלל עם ישראל. למה? כמו שחזל אומרים, לעולם הגמרא שם, מסכת קדושין, אומרת לעולם יחשוב אדם את עצמו כאילו חוסיו זכאי וחוסיו חייב, וכל העולם כולו חוסיו זכאי וחוסיו חייב. עשה מזווה אחד, אשרב ואשרי חלקו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת להפך, גם הנה כפה את כל העולם כולו לצד חובה חסו שלום. אז זה, יש לו דין על העבירה שהוא עושה אותה, יש לו גם כן חשבון, כל ישראל ערבים זה לזה, כולם הם נכללים בתוך הערבות, ולכן יקבל גם עונש, על כי כל ישראל עכשיו, כולם הם, יש להם עוון אשר חטא, גם קטן כלשהו, בגלל הערבות שיש להם על בן אדם הזה, כיוון שבן אדם זה הוא חטא, זה פוגם גם כן בכל כלל עם ישראל. ידוע הסיפור המפורסם שכותב אותו שם במסילת ישרים, אומר משל בן אדם נסע בספינה, וסחר איזה חדר שם בספינה, והנה פתאום באמצע, מתי שהספינה הייתה בלב ים, ראו אותו, יושב ועושה חור בקרקע. בתחתית הספינה שאלו אותו, מה זה? אמר להם, אני שלמתי במיטב כספי על החדר הזה, אני אעשה בו מה שאני רוצה. אמר לו, שוטה שבעולם, אם אתה, אם כל המים יעלו עכשיו, ייכנסו בתוך הספינה, תטבע אתה וגם כולנו נטבע ביחד. אמר, כל עם ישראל, כולם, כאיש אחד, כולם ערבים זה לזה. כל ישראל, בשעה שבן אדם עשה עבירה, כולם גם כן אחראים על הדבר הזה. אז לכן, בן אדם זה עתיד לקבל דין על העבירה שהוא עשה אותה, בחשבון שגרם פגם לכל כלל עם ישראל, בגלל החטא שהוא עשה אותה. כמו שאמרנו, עשה עבירה אחת, אוי לו ואוי לנפשו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה, חס ושלום. לכן זה מה שמסברים כאן, אומר, זה דין וחשבון. יש לו על שתי דברים הללו, יקבל גם חשבון על הדבר הזה. ראיתי גם כן מה שכותב רבי משה אלצ'ך על פרשת ויקרא, אומר, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. מקשה אלצ'ך הקדוש, כן, רבי משה אלצ'ך מקשה שמע, אומר, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, תחיל בלשון יחיד. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אז הוא יקריב את קורבנו, מה זה תקריבו את קורבנכם? אז הוא מסביר גם כן על אותו רעיון. הוא אומר, כיוון שכל ישראל ערבים זה לזה, בשעה שבן אדם הוא עשה עבירה, אז הוא גרם כביכול פגם לכל עם ישראל. בשעה שהוא חוזר בתשובה, אז הוא מחפר לא רק בשבילו, מחפר גם בשבילו, גם בשביל כל עם ישראל. אדם כי יקריב מכן קורבן השם על העבירה שהוא עשה אותה, אז בשעה שהוא חוזר בתשובה, מביא כפרה על העוון שלו, זה תקריבו את קורבנכם, כאילו כולם מקריב את הקורבן שלהם, מחפר על כולם. יש מסביר כאן את הדברים ביותר ביור, פנים יפות. כותב כאן, אומר, זה שהתחיל, על הפסוק, אדם כי יקריב מכם, הדה התחיל בלשון יחיד, והדר כתיב מכם לשון רבים, כבר פירש מהר"ם אלצ'ך, מפני שכל ישראל ערבים זה לזה. וכשאיש אחד חוטא, יש לכולם חלק בחטא, אחד שהוא עשה אותו, כולם הם שותפים בסדבר הזה. כן? וחסד השם יתברך הוא, כשהיחיד מביא קורבן, מחפר על כולם. עין שם. כמו שאמרנו, אדם כי יקריב מכן קורבן על העבירה שלו, זו יקריבו כאילו יקריבו את קורבנכם. והוא, בעניין שפירש אדוני מורי הגאון זל, בהדעית המסכת יומה, היה רבי מאיר אומר, דף פיוו, גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה, מוחלין לכל העולם כולו. שנאמר, שובו בנים שואבים, ארפם משובתם, אוהבים נדבה כשאבים ממנו. אז זה ארפם משובתם, אוהבים נדבה כשאבים ממנו. אז אומר לו, והעניין הוא שמחפרין על כל העולם את הערבות. מה זה בשעה שבן אדם חזר בתשובה, מחפרין לו על העוון שלו ועל כל העולם, מוחלין לכל העולם כולו. מה הכוונה מוחלין לכל העולם? בשעה שבן אדם אחד חזר בתשובה, מוחלין לכולם. אלא כלומר, הערבות שהיה לכל העולם כולו, בגללו, עכשיו שהוא חזר בתשובה, אז הוא מוחלין על כולם על הערבות הזאת, אין יותר כבר חטא. אז זה חסד שעשה הקדוש ברוך הוא, שבשעה שהיחיד, הוא זה קריב קורבן, בקריב כפרה, אז מחפר הקדוש ברוך הוא על הערבות של כולם, שהם ערבים בשבילו. אף על פי שלא היה התשובה, אלא בחוטא בעצמו, וכולם לא חזרו בתשובה, אפילו אחי, חסדו התברך מוחל לכולם. וטעם בזה שאיתה מסכת סוטה דפלמת זין, דהווה ערבה דערב. דהיינו, שכל האדם קבל עליו ערבות שיקיימו כל ישראל את הערבות בשבילו. נמצא, אם לא היו מוחלים לכל העולם, היה נשאר עליו חיוב ערבה דערבה. הגמרא שם מסבירה, מביאה שם הגמרא בעריכות, אולי נגיד זה בקצרה, שם מביאה שם הגמרא, אומר, כל עם ישראל, הם באו בברית, יש ברוך נאמר על כל המזוות בכללה, וברוך על פרטיות, כל מזווה ומזווה. ארור בכלל וארור בפרט, וברוך בכלל וברוך בפרט. על כל המזוות כולם, וגם כן ארור אשר יעשה כך וכך, וארור אשר לא יקיים דברי התורה הזאת. דבר כללי. יש ארור על דבר כללי, ויש ארור על דבר פרט, ויש אותו דבר להפך, גם כן בברכה. יש ברוך על דבר כללי, וברוך על כל מזווה ומזווה. חוץ מזה, אומרת שם הגמרא, יש לך גם כן לשמור, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. נמצא שכל איך יש לך, בכל פרט יש לך ארבע, ארור בכלל וארור בפרט, ברוך בפרט, ברוך בכלל, על ללמוד, אותם ארבע על ללמד, אותם ארבע על לשמור, אותם ארבע על לעשות, יש לך 16. זה 16 בריתות, כביכול, מכרתו על הדברים הללו, זה פעם אחת. אבל דברי תורה, אומר, נתנו בהר סיני, ונשנו באוהל מועד, נשתלשו בערבות מואב, פעם שלישית, חזרו עליהם, 16 כפול 3, 11, כמה זה? 48. לכן הוא מביא השם הגמרא, אין לך כל מזווה ומזווה, שלא נחרטו עליה 48 בריתות. יש רבי שם בגמרא, מסביר שם הרבי, אומר, אין לך כל מזווה ומזווה, שנחרטו עליה 48 בריתות, על כל אחד ואחד, 60 אלף אנשים מעם ישראל, 600 אלף, 3,000 ו-550, כלל עם ישראל. זאת אומרת, נסביר שם הראשי, מעריך שם הראשי, אומר שכל אחד ואחד יש לו, כביכול הוא אחראי על 600 אלף, 3,000 ו-550 של אנשים האלו, זה מניין עם ישראל. כל אחד ואחד שעשה איזה מזווה או איזה עבירה, הוא נכלל בדבר הזה. אז יש לך נחרטו על זה הרבה דברים, אז הוא ערב על הערבות גם כן, על כל אחד ואחד כביכול אחראי על 600 אלף, 3,000, 550. אז יש לך ערב על הערב. אז זה מה שמסביר כאן, אומר, בשעה שבן אדם הזה הוא הביא קורבן והוא חזר בתשובה, אז זה אמר דיינו שנחפר לו על האבון שלו. אבל מניין לנו שמחפרים גם כן על האבון של הערבות שהיו, שנפגמו בו כל ישראל, אלוהים לא חזרו בתשובה, רק הוא חזר בתשובה. מנהל לאנשים מתכפר להם גם כן. עד זה אומר, חסד הקדוש ברוך הוא עשה, שמוחלים לכל עם ישראל את הערבות בשבילו. זה כוונה שמוחלים לכל העולם בשבילו, לא שמוחלים על עבירות של כל העולם. מוחלים על הערבות שיש לכל העולם בשבילו. על העבירה שהוא עשה אותה, כל אחד ואחד מהם, הוא ערב על הדבר הזה. אז זה, וכיוון שהוא שב בתשובה שלמה, נתרסה לו שם את ברך, ממילא, ואז הוא מוחל לכולם על הערבות הזאת, כדי שלא יהיה עליו חיוב משום ערב של הערב. אם הקדוש ברוך הוא היה מוחל רק לו, ונשאר הפגם, העבירה שלו שעשה אותה, הלו פגם בכל אחד ואחד מעם ישראל, אם נשאר הפגם הזה, רוצה שעכשיו הוא גם כן ערב על הערב הזה. כל אחד ואחד מעם ישראל, הם, יש להם פגם קטן, והוא, אם מחללו לו על האבון שלו, אבל כולם עדיין יש להם פגם. והוא יחזור עוד הפעם, יערב על מה שהם היו ערבים בשבילו. לכן זה מה שמסבירה שם הגמרא, אבל פה אומר, הקדוש ברוך הוא עשה חסד, ובשעה שהוא חזר בתשובה, אז מוחלים לו על הכל. והיינו דכתיב, כשבא פי ממנו, ממילא הרפא משובתם של כולם. כך מסביר כאן בפנים יפות. אז זה מה שרואים אנחנו כאן, בשעה שבן אדם הזה אומר, הוא חזר בתשובה, אדם כי יקריב מכן קורבן להשם, אז תקריבו את קורבנכם, כאילו כולם מקריבו את הקורבן שלהם. אבל כמו שאמרנו, דיינו שנגיד את הדבר הזה על בן אדם שהוא חזר בתשובה שלמה, תשובה מעליה, אז הבן אדם הזה, הבנו שמוחלים לו, מוחלים גם כן לכולם על הערבות של כולם. אז, אבל בן אדם שהוא חזר בתשובה בגלל יראה או בגלל צבא אחרת, זה דיינו שנמחלו על האבון שלו, אבל הערבות עדיין, האבון של הערבות, הפגם הקטן הזה של הערבות עדיין נשאר שם. לכן מסבירים כאן, אומר, בקורבן שיקריב אותו אהרון הכהן, שכמובן שאהרון הכהן עשה תשובה מעולה וחשובה, אמר הפסוק, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם. הקורבן שלו, של אהרון הכהן, אז הוא מכפר גם על האבון שלו, גם על האבון שיש לעם ישראל, שכולם ערבים גם לאהרון הכהן. גם הפגם שבא לכלל עם ישראל, בגלל העבירה שהוא עשה אותה כביכול אהרון הכהן, אז גם זה מתכפר להם. כיוון שהתשובה שלו ברור שהייתה תשובה מעליה, לכן וכפר בעדך ובעד העם. אבל ועשה את קורבן העם וכפר בעדם. אילו קורבן העם, הם לא הגיעו למדרגה כזאת גדולה, אז הם רק יכפר בעדם. אבל לא בעדם ובעד כל אחד ואחד מישראל, הוא אומר, זה לא. בעדו של אהרון, זה לא היה מכפר. אבל התשובה של אהרון הכהן שהייתה תשובה מעליה, אז מכפר גם בעדו, גם בעד כל העם כולו. ראיתי גם כן כאן, כותב באור החיים הקדוש, אומר, וכפר בעדך ובעד העם, משמע כי כפרת אהרון נוגעת גם לעם. למה? אנחנו הספרנו בצורה אחת, אומר אור החיים הקדוש, והטעם הוא לצד כי חטא אהרון, ישראל היו לו סיבה לחטאו. למה? שהרי אמרו לו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אז כביכול הם הכריחו אותו לעשות את העוון הזה. בגלל שהם הכריחו אותו, אז הם כביכול אשמים גם בדבר הזה. וכל עוד שלא נתכפר אהרון, אז ישנו החטא לעושהו ולמסבב עושהו. אומר, אלוהים, כמו שרשי כותב לנו על הפסוק, אומר, וירא אהרון ויבן מזבח לפניו. וירא את אהרון, יאמר חג לשם מחר, אז מה זה ויבן מזבח לפניו? כותב שם הראשי, וירא אהרון, מה ראה? וירא את הזבוח לפניו. מי זה? את חור, בשעה שבאו אצל חור, אמרו לו, עשה לנו אלוהים, אמר להם, מה פתאום? הרגו אותו. אז בא אהרון הכהן, ראה את חור שנהרג, אז עשה חשבון. אהרון הכהן אמר, אם אני לא אעשה להם את העגל, יהרגו גם אותי, ואז יתקיים בהם חס ושלום, אם אני אהרג במקדש שם כהן ונביא, ואז לא תהיה להם תשובה, חס ושלום. לכן הוא עשה עבירה לשמה, קם ועשה להם את העגל, כדי שהאשמה תהיה תלויה בו, באהרון הכהן, לפחות שתהיה כפרה ותשובה בשביל עם ישראל. אז הוא, כביכול, הם אנסו אותו על הדבר הזה, הכריחו אותו לעשות את הדבר. כמו שהסברנו גם כן, אור החיים הקדוש, גם שם פרשת קיצה, אומר גם על אהרון הכהן לא היה עוון בעשיית העגל, כי עשיית העגל זה רק לא תעשה. אין בזה יהרג ולא יעבור. מי שעובד עבודה זרה, אז זה נאמר יהרג ולא יעבור. אבל מי שעושה פסל, מישהו מאיימים עליו, או שיעשה עבודה זרה, שאנשים אחרים יעבדו אותה, או שיהרגו אותו, אז זה מותר לו לעשות את זה. כל העבירות כולם יעבור ולא יהרג. חוץ משלוש עבירות שהן עבודה זרה, לא עבירות שפיכות דמים, זה עבודה זרה כשהוא בעצמו משתחווה לעבודה זרה, מכריחים אותו לזה, זה יהרג ולא יעבור. אבל לעשות, זה לא היה בכלל לזה. לכן הוא שאל אותו, משה רבנו, מי עשה לך העם הזה, היה לך איזה אונס? אמר לו, כן, אתה ידעת את העם, כי ברעו. אז הם גרמו לו לעשות את הדבר הזה, ולכן בשעה שהוא בא מביא קורבן לכפר על עצמו, אז הכפרה באמת לא רק בשבילו, גם בשביל זה שעם ישראל שגרמו לו לחטא. אז זה מה שאמרו, וכל עוד שלא נתכפר אהרון, ישנו החטא לעושהו, כלומר לאהרון כהן, ולמסבב עושהו לכל עם ישראל שאנסו אותו על הדבר הזה. ואחר שנתכפר, עוון שלו, נתכפרו שניהם ביחד. לזה אמר לו, וכפר בעדך ובעד העם. זה מה שמסביר כאן את העניין הזה. הנה, ראיתי כאן בכלי יקר, מעניין כשמסתכלים על הקורבנות שהקריבו אותם אהרון וקורבנות שהביאו עם ישראל, חברה הם שונים בטבעם, שמה אומר כאן? ויומר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואיל לעולה. עגל של אהרון היה לחטאת, ואיל לעולה. ואל בני ישראל תדבר דמור, כחוס הרזים לחטאת, ועגל וחבד בן שנה תימים לעולה. העגל שהקריבו עם ישראל היה בשביל הקריבו אותו קורבן עולה, והעגל שהקריבו אותו אהרון הכהן זה בשביל חטאת. מה זה? כל אני יודעים שכמו שכותב הרמב"ן פרשת ויקרא, אומר קורבן עולה זה בא לכפר על מחשבה. כן? קורבן חטאת על מעשה, שבן אדם עשה את העבירה, אז זה מכפר לו. כאן אצל אהרון הכהן אמר לו, עגל שהביא אותו זה בשביל חטאת, לכפר על מעשה. ואילו עגל שהקריבו עם ישראל ועגל אחרת בין שנת עינים לעולה. למה? מה השינוי הזה? אז הוא אומר כאן כלי יקר, יש מקשים למה עגל של אהרון בא לחטאת ואילו עגל של ישראל בא לעולה. ואמרו בזה, לפי שבחטא העגל לא חטא אהרון במחשבה, שהרי בוודאי לא נתכוון לשם עבודה זרה כלל ועקר, וכל חטאו היה רק במעשה. אהרון הכהן ודאי לא הייתה לו מחשבה של עבודה זרה חס ושלום, אלא רק עשה להם את העגל, שעשה העגל בפועל כמו שנאמר, וגוף השם את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. מה זה אשר עשה אהרון? מה תלמוד לומר אשר עשה אהרון? אלא להורות בה שאהרון לא חטא כאן בעשיית העגל ולא במחשבה. על כן קורבנו היה עגל לחטאת, המכפר על חטא המעשה. הוא היה לו עוון שהוא עשה את העגל, אבל לא עבד אותו חס ושלום. אז על המעשה הם בחטאת. העגל שהביא אותו לכפר על עוון העגל, זה היה לחטאת. אבל ישראל שחטאו גם במחשבה, כי ודאי לשם עבודה זרה נתכוונו, על כן קורבנם עגל לעולה, הבעל חטא הרור גם כן, גם על המחשבה. ממשיך כלי יקר, ומה שקשה על פירוש זה, הלו ישראל חטאו גם במעשה, שרשתחוו לו והזבחו לו ויאמרו אל אלוהיך ישראל. למה לא ראינו שעם ישראל הביאו עגל לחטאת גם כן? גם הם חטאו גם במעשה, לא רק במחשבה, חטאו גם במעשה. אז צריכים להביא קורבן בשביל המעשה גם כן, לחטאת. למה הם הביאו, עם ישראל הביאו עגל לעולה, ולמה לא הביאו לכפרה עגל לחטאת? נראה לומר שעל חטא הזביחה באמת הביאו כפרה השעיר. איזה שעיר? לפי שנאמר הלאה, פרשת החרימות, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם. חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם, אומר, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים. ואיכן מסינו שזבחו ישראל לשעירים, שאמר לשון עוד, ולא יזבחו עוד את זבחיהם. משמע שכבר זבחו פעם אחת את זבחיהם לשעירים, כלומר לעבודה זרה, כבר הקריבו שעיר אחד לעבודה זרה, אז זה יקריבו אותו. איפה ראינו שיקריבו אותו? אומרת, אלא ודאי שעל מה שנאמר בעגל ויזבחו לו, כי זביחה זו ודאי הייתה לסעירים, לשדים, לא אלוה. כי כל המעשה ההוא היה מעשה שטן, וסעירים ירקדו שם. על כן נאמר, כיחו סעיר עזים לחטאת. אבל באמת עם ישראל, הם לקחו, כיחו, ואל בני ישראל תדבר למור, כיחו סעיר עזים לחטאת. באמת הם, כן, הסעיר הזה שהביאו אותו, זה היה לחטאת, לחפר על עוון העגל. כי בעוון העגל אומרו שעירים ירקדו שם, היה מעשה שטן. ולכן כל הדבר הזה, הם עם ישראל הביאו שעיר כדי לחפר על עוון העגל, על השתה חוויה ועל הכל, על הביאו אותו לחטאת, ועגל וחבס בין שנה תאימים לעולה לחפר גם על המחשבה. זאת אומרת, עם ישראל, הם מקריבו על שניים, גם על המעשה, גם על המחשבה. ואילו אהרון הכהן שלא זבח לו כלל, לכן הביא עגל לחטאת לחפר על מה שעשה את העגל, אבל לא היה צריך עולה. עולה על משהו אחר, מה שיקריבו אותו, אבל על עוון העגל, זה יביא רק כחליך עגל בקר לחטאת רב. זה מה שמסביר לנו כאן. גם בחתם סופר אצלנו פרשה גם כן, מסביר לנו כאן, ודף יודנת, אומר, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם כאשר סופה השם. אומר, הקשו בתוספות וגם הרמב"ן, איך אמר וכפר בעדך ובעד העם, מה שקראנו עד עכשיו, ועדיין לא הקריב קורבנם. גם צריך עיון גדול, לפי פירוש ראשי, צריך אתה לתת לתוך פיו של השטן, שלא יסטינך, שלא יסטין עליך. אז מה רצה בזה? כן, אומר, ראשי מה שכתב לנו, אומר, צריך אתה לתת לתוך פיו של השטן. הקורבן, שאתה, אהרון הכהן, אתה תביא את הקורבן, לתת לתוך פיו של השטן. מה הכוונה כאן? מה רוצה ללמד אותנו כאן ראשי בדבר הזה? ונראה לי, כותב כאן בחתם סופר, כי יש תירוץ גדול לישראל בעשיית העגל. כביכול, יש להם תירוץ. למה הם עשו את העגל? למה? אם אהרון עשהו, מדוע לא יעשו הם והוא רבם? הוא עשה להם, בקשו ממנו, קום עשה לנו אלוהים, אמר להם בכבוד, הנה האלוקים, יש להם טענה כביכול. אז לא היה עליהם כביכול כל כך כתרוג על עם ישראל בגלל עוון העגל. אבל באמת, לפני יודע תעלומות התברך שמו, נגלה כוונת אהרון ונגלה מחשבתם של ישראל. קדוש ברוך הוא שיודע מחשבות, הוא יודע מה באמת התכוונו עם ישראל, שהם התכוונו לעבודה זרה, מה באמת כוון אהרון הכהן. מי יודע את המחשבות? רק קדוש ברוך הוא. כידוע, והפסוק אומר, ואיבן מזבח לפניו, ואיבן תזבוח לפניו, כמו שאמר ראשי. אבל השטן אינו יודע מה שבלב. כל אלו מחשבות, הם עם ישראל, אמרו לו, יש להם טענה, אהרון הכהן עשה לנו את העגל, אבל בקשנו ממנו, קום עשה לנו אלוהים, ועשה להם, לכן עבדו אותו. אבל קדוש ברוך הוא יודע מה הייתה מחשבתם. אבל מי יודע את המחשבות? רק קדוש ברוך הוא. אז לכן, הוא אומר, בעיני השטן אינו יודע מה שבלב. אז יחשוב כי עקר האשמה תלוי באהרון. כמו שבאמת, לכן אהרון כהן עשה את העגל, כדי שהאשמה תהיה תלויה בו, ותהיה כפרה לעם ישראל, יהיה להם תשובה, יהיה להם תקנה. ואז נסתם פיו לקטרי כל כך על עם ישראל. הוא לא יודע מה מחשבתם של עם ישראל, הוא חושב השטן, למה עם ישראל עשו את העגל? בגלל שבקשו מאהרון ועשה להם, אז הם טועים, רבם עשה להם את העגל, וככה הם נכשלו בדבר הזה. אז לא היה להם קטרוג כל כך גדול. אך, אם ראיתה שישראל מקריבים חטאת, ואילו אהרון לא הקריב חטאת, אז היה נגלה שעיקר החטא בישראל הוא, ולא באהרון. לכן, אם היה עם ישראל מביאים חטאת, ואהרון הכהן לא היה מביא חטאת, אז נודע הדבר שמי זה שחטא במעשה בפועל, זה עם ישראל ולא אהרון הכהן, ואז יתעורר קטרוג חס ושלום יותר ויותר גדול על עם ישראל. כן? ולא אהרון, אז היה נגלה שעיקר החטא תלוי בישראל ולא באהרון. עכן היה אהרון צריך להקריב קורבן חטאת שלא תחלה כאילו חטא הוא. ועל ידי זה יסתם פי השטן לקטרג על עם ישראל, ואז תקובל קורבנם. וזהו שאמר משה רבנו לאהרון, אף על גב שאין לך חטא, הוא לא היה לו עוון, לא היה אנוס בדבר הזה, אהרון הכהן, לא הכריחו אותו לעשות את הדבר הזה. מה שהסברנו עד עכשיו, שהוא היה צריך להביא עגל, קח לך עגל בקר לחטאת, לחפר על עוון העגל, שהוא היה לו מעשה. אבל גם מעשה לא נענש עליו, כי היה אנוס. אז למה צריך להביא קורבן חטאת? אז אומר לו משה לאהרון, אמר לו, אף על פי שאין לך חטא, כי היית אנוס, מכל מקום, תקריב חטאת, למה לתת לתוך פיו של השטן? כלומר, כל הסיבה שאנחנו רוצים שאתה, אהרון הכהן, תקריב קורבן חטאת, כדי שיחשוב השטן שבאמת, הם טעו אחרי רבם, רבם עשה להם העגל, וככה, כבכל הלך אהרון כפרה על עם ישראל. עם ישראל לא כל כך אשמה שלהם גדולה, כי הם טעו אחרי רבם. וזהו שאמר וחפר בעדך ובעד העם, שעל ידי קורבנך, על ידי החטאת שאתה תקריב אותו אהרון הכהן, אז יחופר בעד העם בפני השטן. ואחר כך תעשה קורבן עם וחפר בעדם בפני השם. זה מה שמסביר לנו כאן העניין הזה. אומר, זאת הייתה הסיבה שאהרון הכהן היה צריך להביא את הקורבן לחטאת, אף על פי כמו שאמרנו היה אנוס בדבר הזה. אבל בכל זאת, אומר, היה צריך להביא אותו כדי לסתום פיו של השטן, שלא יקטרג כל כך על עם ישראל. על כל פנים, מה יוצא לנו? הוא אומר שקורבנו של אהרון היה לחפר גם על העוון שלו, ועל ידי זה היה מחפר על קורבנם, על עוונם של ישראל, והוא, אהרון הכהן, היה אנוס על הדבר הזה, לכן אמר לו כאן הפסוק, קח לך עגל בקר לחטאת, שלא יחשבו העם שאהרון הכהן באמת חטא גם בפועל, גם במעשה, גם במחשבה, לכן אמר לו, לא, קורבן שלך, תקריב אותו איך? אומר לחטאת רק. לא לעולה. אילו קורבן העם תקריב אותו גם לעולה. העגל של העם, הם שחטאו במחשבה, הם תקריב אותו לעולה. לכן נדגישה כאן התורה, וחפר בעדך ובעד העם, שהחטא שלו היה גם שלו וגם של העם. לכן שלא יחשבו האנשים שחס ושלום אהרון הכהן הייתה לו מחשבה רעה, חס ושלום בעוון העגל. לכן נסתבע על הדבר הזה, שכביכול הם שותפים בעבירה הזאת. לכן נקריב את הקורבן העם, החטאת של אהרון הכהן, אומר זה לחפר גם על שלו וגם על של העם. אפשר לסביר עוד שפסוק אומר כאן, אומר אשר נשיא חטא ועשה אחת מכל מזוות השם אלוהיו אשר לא תעשינה בשגגה והשם או ידע עליו חטאתו של חטא וביד קורבנו שיער זים תחר תמין. כן, נשיא שהשהוא חוטא, אומר צריך להביא קורבן גם כן. רק חזל תעוררו שבכל קורבנות, ואם נפש אחת הייתה בשגגה, ואם כל עדי ישראל ישגו, כולם אם חטא, אם חטא זה, אם חטא זה, כך יקריב. פה אשר נשיח איתה, מה זה אשר נשיח איתה? לכן כותב ראשי, מדברי חזל בתורת כהנים, אומר אשר נשיח איתה לשון אשרי. אשרי הדור שנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו. אומר קל בחומר שמתחרט על זדונותיו. אומר בשעה שהנשיא, אומר הוא מביא קורבן גם על השגגה שלו, אז זה אשרף של הדור שהם נמצאים במנהיג כזה, יש להם מנהיג כזה, שהוא אף על פי שהוא עשה את העבירה הזאת, עשה אותה בשגגה, כן, בכל זאת אומר מביא קורבן והוא לא מתבייש. הוא לא, לא מתבייש בדבר הזה, אלא הוא מביא קורבן על, על העבירה שהוא עשה אותם, וזה ילמדו כולם, שאפילו בגדול, אפילו מחטא יחיד, שיביא קורבן מתכפר לו, גם כל אחד ואחד, בשעה שהוא חטא, אז הוא יביא קורבן, אז יתכפר לו. זה הכוונה פשוטה שיש בתורת כהנים הזה. אבל, יש עוד באמת דברים בגו, אומר, אם יחשוב בן אדם, אומר, לפעמים יעלה על מחשבתו של הנשיא הזה, אומר, תראה, הלו, אם הוא עכשיו יביא קורבן, אז מה יגידו עכשיו הבריות? יגידו, הנשיא הזה הוא חטא. אז כולם מסתכלו עליו בעיניים, שהמנהיג שלהם, הנשיא שלהם, גם הוא חוטא. אז איך, באיזה עיניים מסתכלו עליהם? איך הוא יכול לדבר עליהם אחר כך? איך יכול להשפיע עליהם? מי יודע, אנשים יקבלו ממנו אחר כך, לא יקבלו ממנו. לכן יכול להיות שיעלה על דעתו של הנשיא הזה, אולי יותר טוב לחסות פשעיו, ולא יביא קורבן על הדבר הזה. כף, כוונתו ודאי לשמיים, כדי שיהיה לו אנשים שיש מעול, שלא יתחלל את השמיים על ידו. מה יגידו אנשים? כולם הסתכלו עליו, כאילו הוא, גם הוא בן אדם חוטא. אז הוא לא יכול יותר להשפיע עליהם. אז בכל שכן, שבעוונות הרבים, כשגדול, עושה איזה חטא, כולם מסתכלים עליו, על בן אחד שבעיניים, כולם מסתכלים עליו, בני קורח לא מתו, מחפשים אנשים כאלה, מסכן חטא בשוגג, מתלבשים עליו, מגדילים לו את החטא, עושים, מפרסמים אותו, עושים אותו יותר ויותר גדול. ככה, לכן אולי יחשוב הנשיא הזה, אולי יותר טוב לו, כוונתו כמובן לשמיים, אולי יותר טוב לו לחסות על העוונו. מחסה פשע עב, הוא רוצה לחסות על העוון שלו, אשרי ניסוי פשע, כיסוי חטא. אז לא יקריב קורבן על הדבר הזה, אולי על ידי הדבר הזה, שלא יצא חילול השם. איך אנשים מסתכלו עליו, מה יגידו עליו, כל האנשים האלה שהם מחפשים על הבן אדם הזה, מתי שיעשה איזה עבירה, שכולם יתנפלו עליו. אז אולי יותר טוב לו שיחסה העוון הזה, ולא יביא קורבן. אז יכול להיות שנשיא יחשוב דבר כזה, באה כאן התורה ואמרה לו, עם כל המחשבות הללו, נכון שיש לך כוונה טובה, דברים שלך שישפיעו, אבל בכל זאת, אומר, אין חוכמה ואין עצה ואין תיבונה נגד השם. אומר, מה שאתה מצווה, אתה צריך לעשות. יכול להיות שיש מזה תקלה, יכול להיות שיש מזה, אנשים כבר לא ישמעו לדבריו, אולי בריות התחילו כבר לרנן עליו, יגידו עליו שגם הוא חוטא כמותם. אבל בכל זאת, בהדיק הפשיד לרחמנן על המלאך, אתה צריך לעשות מה שאתה מצווה. לכן בשעה שהנשיא הזה הוא לא מתחשב בכל החשבונות הללו, אפילו שהם לכאורה הם חשבונות טובים. יש אפילו פוסקים, אפילו מדברים בזה, עכשיו אנחנו מסיים בזמן ספירת העומר, יש דנים הפוסקים, אומר בדרך כלל מי הוא זה שסופר ספירת העומר, בדרך כלל נותנים לרב שהוא יספור את העומר. הפוסקים דנים מה קורה כשהרב בעצמו שכח לספור את העומר 24 שעות, לא ספר את העומר בכלל. אז מעכשיו הלאה, הפסיד את הספירה עם ברכה. חייב להמשיך לספור, אבל בלי ברכה. אבל כולם עכשיו, ביום מחורת, מגיעים כולם מחכים לרב בכבוד, שיעשה את הברכה. הרב שותק. מה יגידו הבריות? אומר, אם הרב שכח ספירת העומר, אז זה כבר, זה לא בעיה, אני אשכח. אנשים ככה מסתכלים על זה. מסכנים שכח בשר ודם. אבל ככה אנשים הסתכלו עליו, ואיזה עיניים הסתכלו על הרב הזה. אז תגידו, כן, גם הוא, גם בארזים נפלה של הבת. אז כבר זה לא, זה כבר לא כל כך עוון שאם אני פספסתי כמה ימים. כך אנשים מסתכלו, לכן הפוסקים דנים בדבר הזה, אם יכול הרב להמשיך לספור עם ברכה, יש לו פוסקים, יש פוסקים סוברים שכל יום זה מסבור בפני עצמה. נכון שההלכה לא ככה, אבל דנים הפוסקים, אולי יחפש איזה מישהו בקהל, שהוא לא פספס והוא צריך לברך, יגיד לו, אתה אל תברך, אני אברך עכשיו בשבילך, אברך להוציא אותך ידי חובה. הלו, כל ישראל, כמו שאמר, כל ישראל ערבים זה לזה, אני אברך בשבילך. יכול לעשות את הפוסקים דנים בדברים כן, אלה אפשר לעשות, אי אפשר לעשות. כן, אבל כמו שאמרנו כאן, הפסוק כאן אומר, אשר נשיא חטא, והוא מודה שהוא חטא על הדבר הזה, יהיה חשבונות אחרות, מה יהיה אחר כך, מה יגידו הבריות, כמו שאמרת, בהדק הפשד הרחמנה למלאך, אתה תעשה מה שאתה צריך לעשות, ואולי אדרבה, אולי על ידי הדבר הזה, אנשים ידעו שבאמת, סוף סוף הוא מודה, וזה לא בושה להודות, אומר, אם הוא שכח ונכשל באיזה דבר, זה לא בושה לעשות, להודות על האמת. לפעמים בן אדם, כל בן אדם אומר, לפעמים הוא עשה, נכשל באיזה דבר, אז הוא בשעה שהוא עושה את התשובה שלו, אז הוא מתקן מה שהוא צריך לעשות, אולי גם כן הבריות גם כן, הם מסתכלו עליו גם כן בעיניים טובות גם כן. יגידו, עוד אם הוא, ברוך השם, הוא מודה על האמת. לפחות הוא לא מחפש לו דרכים איך לעקוף את ההלכה. אז גם אנשים אחרים שעד עכשיו לא היו חושבים לחזור בתשובה, יגידו, אם הוא חטא והוא חזר בתשובה ולא תבייש, כל שכן שאני, אף אחד לא מסתכל עליי, אני גם כן אחזור בתשובה על הדברים שלי. אז לפעמים בן אדם יעשה מה שהוא מצווה, ושומר מצווה לא יראה דבר רע. כן, ככה זה בדרך כלל, בשעה שבן אדם אומר, הוא עושה איזה דבר, הוא חוזר בתשובה, אז גם אנשים מסתכלו עליו, זה מה שתורה מלמדת אותנו כאן, אשר נשיא יחטא, אשרי הדור שנשיא שלו, אפילו שכולם מסתכלים עליו, נותן לב להביא כפרה עד שגגתו. קל וחומר שמתחרט על זדונותיו, ואז הוא מלא ילמדו גם אנשים אחרים, שגם הם יחזרו בתשובה על הדבר הזה. הנה, רואים אנחנו משנה שם בפרקי אבות, אומרת שמה משנה, אומרת רבי יהודה, אומר, הווה זהיר בתלמוד. למה? ששגגת תלמוד עולה זדון. מה זה שגגת תלמוד עולה זדון? סבירו חזל, שם הגמרא גם במציאה, אומרת שויגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטותם. ויגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונות. כן? ויגד לעמי תלמידי חכמים שגגות בשעם, שגגות נעשה להם זדונות. כן? ובית יעקב חטותם, אלו עמי הארצות, שזדונות שלהם נעשות להם כשגגות. כן, ידוע הפירוש המפורסם של הרמב״ם, הוא אומר, איך ייתכן, אומר, בן אדם, תלמידי חכמים, שגגות נעשות להם כזדונות. הוא אומר, מה פתאום? יענישו את תלמיד חכם על שגגה שהוא עשה אותה, יענישו אותו על מזיד? חס ושלום, איך יכול להיות דבר כזה? לכן נסביר הרמב״ם, אומר, דו, אומר, השוגג שלו, לכמו מזיד של אחרים. לא שיעניש אותו כאילו הוא עשה את העבירה במזיד. לא, אמרת, הקדוש ברוך הוא, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישרו. עשה את זה בשוגג, יעניש אותו על שוגג, לא על מזיד. אבל בשעה שהחכם הזה עשה עבירה בשוגג, אנשים אחרים מסתכלים עליו, ורואים אם הרב עשה כך, זאת אומרת שזה מותר. והם עכשיו הולכים ועושים את הדבר הזה בשעת נפש, עושים אותו במזיד. הם טעו, חשבו, ראו שהרב חטא בדבר הזה, אז הם לא ידעו שהרב הוא חטא, לא ידעו שהרב עבר בדבר הזה. ראו אותו שהוא עושה כך, אז הם לא שואלים הרבה שאלות, הולכים ישר, עושים מעשה בעצמם. הם עושים את העבירה במזיד. הוא עשה את העבירה, איך עשה אותה בשוגג. אז יענישו אותו ואותם, ואותה חומרה. זה שגגות שלהם נעשות להם כזדונות של אחרים, שהם מסתכלים עליהם. זה פשט, אבל לא שיענישו אותו על שגגה שעשה אותה, כאילו עשה אותה במזיד. חס ושלום, אומר, זה אין דבר כזה. אבל יש סבירו גם כן עוד, אמרים, לפעמים כשחכם אמר איזה דבר שזה לא נכון, שזה בשוגג פלט מפיו איזה דבר לא נכון, ואז אחר כך הוא אומר, הוא מתבייש לחזור בו, הוא אמר, טעיתי, הוא אמר, זה בושה, הוא מתבייש לחזור בדבר הזה, אז בשעה שבאו להוכיח לו שבאמת אתה טעית בדבר הזה, אז הוא מנסה להוכיח להם עוד פעם שבאמת זה היה נכון מה שעשיתי. זאת אומרת, עד עכשיו היית שוגג. פלט מהפה שלך, עשית איזה דבר בשוגג, תודה על האמת. אבל הוא, מה הוא עושה? אדרבה, הוא הולך, ואז הוא מביא ראיות, הוא עושה את הכל. מכירים את הבדיחה שמה שאמרנו. כך מסבירים, הוא אומר, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום, אל תערר אחריו בלילה, שמי עשה תשובה. אומרת, שמי עשה תשובה? תלמיד חכם, ושמי? שמי עשה תשובה? ודאי. אלא, אומרת, אלא ודאי שעשה תשובה. הסבירו בדרך הלצה, אומרים, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה ביום, אל תראה אחריו בלילה איך הוא עשה דבר הזה, למה? כי בוודאי עשה תשובה. מה זה עשה תשובה? בלילה ישב וכתב תשובה, שמה שעשה זה היה בסדר. זה מה שסבירים. אז בהתחלה היה שוגג, אבל עד עכשיו היית עשית את העבירה בשוגג, אז הבנו. אבל שגת תלמוד גורמת לך לבוא לידי זדון, עכשיו לבוא לחזק את דבריו, לא טעיתי, הוא מתבייש להגיד שטעיתי. אז הוא בא לחזק דבריו, כביכול ראיות לדבריו. אז זה גורם לו לעשות זדון. שגגת תלמוד גורמת לו לזדון. זה מה שמסבירים כאן. לכן כאן התורה מלמדת אותנו, בן אדם צריך שיודע על האמת, טעה בשר ודם, כל בן אדם יכול לטעות. כן? אפילו משה רבנו עשה כמה דברים, כל אחד לפי מדרגה שלו. ככה גם כן, נכון שגם על חטא, כתוב, צריך לחזור בתשובה, אפילו שהיה בשוגג, מסכן, הוא לא תכוון לעשות את העבירה. אבל מן השמיים כנראה הסירו את השגחה שלהם מאותו בן אדם, ולכן הוא חטא, אבל כנראה מרמזים לו מן השמיים, שצריך לחפש, לפשפש במעשיו, להרהר, אולי עשה איזה משהו. אבל זה לא בושה להודות שהוא חטא. בן אדם, הוא טעה באיזה דבר, הוא לא ידע את ההלכה, הוא אומר שיודע על האמת. זה מה שהתורה מלמד אותנו, לא יגרום לו שוגג, יגרום לו לבוא לידי זדון אחר כך. שלא תהיה שגיגת תלמוד תגרום לו לבוא לידי זדון, ואז יעניש על זדון, שהוא בא כביכול לתרס את עצמו, איך, מה הוא עשה. לכן אומר לו, אשרב שהדור, שהנשיא שלו, נותן לב להביא כפרה עד שגיגתו, קל וחומר שמתחרט על זדונותיו. לא שעושה להפך, בגלל השוגג, הוא בא לחזק דבריו, ואז עושה במזיד, כדי לחזק את השוגג שהיה בטעות. אמר לו, חס ושלום. אמר שלא יעשה את הדבר הזה, אלא כל בן אדם צריך להודות על האמת, וחטא, חטא, יביא כפרה. האנשים גם כן הסתכלו עליו ועיניים טובות. גם כן, נכון שיש, כל הזמן יש אותם אנשים, ובני קורח לא מתו, כל הזמן יש עדיין אותם אנשים שמדברים, מחפשים את החכם הזה. כן, למה? זה ככה עצת היצר. יצר הרע מחפש לתפוס תלמיד חכם, בשעה שמכשיל תלמיד חכם, מדברים עליו הרבה. אם יצר רע תפס סתם בן אדם מן הרחוב, וגרם לו לעשות עבירה, בסדר, עשה עבירה, נגמר העניין. אבל יצר הרע מעוניין אדרבה, דווקא בגדולים, דווקא בחכמים, דווקא במנהיגים, רוצה אותם שהם יעשו איזה חטא חס ושלום, חטא בשוגג, ואז יגרום על ידי זה, השטן יגרום על ידי, זה שיבוא מזה חילול השם. אז זה המעשים של השטן. אבל ישראל הכשירים, שהם יודעים בן אדם עשר ודם. נכון שחזל אומרים, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמורים. ככה הגמרא שמה אומרת, הסבירו חזל, אומרים, אם מישהו מסתכל על החכמים ועל הגדולים כמלאכים, אז הוא בן אדם. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, מסתכל עליהם שהם כבני אדם, אז אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמורים. איך אתה מסתכל עליהם בעיניים כאלו שהם בני אדם? הרי הם קדשו את עצמם ועשו את הכל. אבל בכל זאת, אומר, ייתכן שבן אדם הוא חטא. אז לכן, בשעה שהנשיא הזה, או הגדול הזה, חטא ומביא קורבן, אז זה אנשים הקשרים, כמו שאמרנו, יסתכלו עליו בעיניים טובות, ואז יגידו, אם הוא מודע על עוונותיו, כל שכן שאנחנו צריכים להודות. לכן, ככה מסתכלים על זה בעיניים טובות, ואדרבה יוצא מזה קדוש השם, שגם הוא, אפילו שהוא חטא, לא תבייש לומר חטאתי, אלא אמר, חטאתי, שכחתי, ואז מודע על האמת. אז לכן, זה אשרב הדור. יש שהסבירו גם כן שלפעמים הקדוש ברוך הוא גורם לצדיק או לגדול הדור שיפול ויקשל באיזה עבירה. למה? אומר, לא שהוא ראוי לדבר הזה. הנה הגמרא בעבודה זרה אומרת, לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה, ולא היה דוד ראוי לאותו מעשה. ולמה עשו? שאם חטא יחיד אומרים לו, כלך אצל יחיד, תלמד בן דוד המלך. אפילו דוד המלך בשעה שהוא חטא עם בת שבע, אחר כך חזר בתשובה, תכפר לו עוון שלו. ואם רבים חטאו, תלמד מהרבים, עם ישראל עשו עוון העגל, ובכל זאת חזרו בתשובה, תכפר להם. אז זה לא היו ראויים, הגמרא מעידה עליהם, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, ולא היו ישראל ראויים לאותו מעשה. למה חטאו? כדי ללמד אנשים אחרים, כמו שאמר דוד המלך, הלמד אפו שעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. אז לפעמים השמיים גורמים לצדיק שיקשל באיזה דבר, למה? כדי שבעל ידי שהוא ירד, נכשל באיזה עבירה, בשוגג, באונס, מה שזה, נכשל באיזה עבירה, בשעה שהוא חוזר בתשובה, אז הוא כבר ירד כביכול למדרגת האנשים הפשוטים, ועל ידי זה יכול למשוך אותם, להחזיר אותם לתוך בתשובה גם כן. על ידי שהוא חטא בחטא שלו, שעשה אותו בשוגג, ואז הוא חוזר בתשובה, אז זה מעורר גם אנשים אחרים אותו שיחזרו בתשובה, ואז יביא כפרה לכולם. יגרום לכולם שיחזרו בתשובה, ואז כולם מתכפר להם. הסבירו גם כן כעין רמז, מה שהגמרא אומרת, שמה בראש השנה, אומר, כל מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתם. זה כלל יש לנו, בן אדם, אם אתה חייב בקדוש, אתה יכול להוציא אחרים ידי חובה בקדוש. חייב במקרה מגלה, יכול להוציא אחרים. אבל אם אתה לא חייב, אתה לא יכול להוציא אחרים. כן? לכן ככה הסבירו בדרך רמז, אומר, כל מי שאינו מחויב בדבר, מה זה מחויב? מלשון חובה ועוון, כל בן אדם לא עשה, לא נכשל בעוון הזה, לא יכול להוציא את הרבים מדי חובתם, לא יכול לעזור להם, לטהר אותם, להוציא אותם מהחיוב שלהם, מהחובה שלהם, מהחטא שלהם, לא יכול להוציא אותם, כי הוא לא ירד למדרגה שלהם, אז הוא לא יכול לדון אותם. לכן אומרים כאן, אומר, זה הכוונה, בשעה שנשיא אומר, לפעמים גורמים לו מן השמיים, שלחתו אף עפי שהוא לא ראוי לדבר הזה, למה? כדי להוציא את הרבים מדי חובתם. מנו ילמדו אחרים, אם הוא חזר בתשובה, גם אנחנו צריכים לחזור בתשובה, ואז ילמדו ממנו. ולא יבושו להגיד שאני חטאתי, שיגידו גם הגדול הוא חטא, וחזר בתשובה, נמחל לו. לכן זה דייקו חזל, כשאם חטא יחיד, אומרים לו כלך אצל יחיד. לא אמרו להם חטא אדם, אומרים לו כלך אצל יחיד. חטא יחיד, אפילו שהוא יחיד ומיוחד בעם, כמו מלך, כמו דוד המלך. חטא והודע על האמת. לא, אם דוד המלך רצה לתרס את עצמו, בטח ובטח היה לו בלי ספק, היה לו כמה דברים איך יכול לתרס את עצמו. בת שבע הייתה מגורשת והכל, יכול למצוא כל מיני כפי הדין, כמו שבאמת היה. אבל בשעה שקדוש ברוך הוא שלח לו את נתן נביא, אז הוא הודע. אומר חטאתי. כן, ותקף אחרי זה, אומר גם השם עביר חטאתי חלו תמות. על המקום, באותו פסוק. מביאים משם הגרא, אומרים באותו פסוק, מתי שבא נתן נביא להוכיח דוד המלך, אז אמר לו כך וכך, אחרי שהביא לו את המשל של הכבשה, המשכן, הכבשה וכו', בא לו עובר אורח, ואז נתן את הכבשה של העני הזה, אז אחרי שהביא לו את כל המשל, אז אמר לו, אתה בן אדם. אז ויאמר דוד אל נתן חטאתי. יש שם פסקה באמצע הפסוק, פרשה באמצע הפסוק, אחרי זה מסיים אותו פסוק, ויאמר נתן את דוד, גם השם עביר חטאתי חלו תמות. מסבירים השם גאון מבינה, אומרים למה יש פסקה באמצע הפסוק, כלומר משהו תרחש כאן. בשעה שבא נתן נביא להוכיח דוד המלך, אפילו שהיה לו כל התירוצים שיש בעולם לדוד המלך לתרץ. אבל דוד המלך לא תבייש, הודע, אם השם שלח לי נתן נביא להוכיח אותי, סימן שעשיתי משהו לא נכון. לכן, אומר, יש כאן פסקה, אומר, התרחש איזה משהו כאן, ודוד המלך, מרוב התרגשותו, שהשם שלח לו נתן נביא להוכיח אותו, אז הוא חזר בתשובה שלמה, וכביכול תעלף באותו זה, עד שאחר כך, ויאמר השם, גם השם עביר חטאתיך לא תמות. אז זה מה שאמר לו כאן. אז הוא אשרב שהדור, שהנשיא שלו, אומר, נותן לב לחזור בתשובה. ככה גם זה מה שהיה דוד המלך. אומר הוא, השם שלח לו נתן נביא, סימן שעשה משהו. אז הוא הודע על האמת ולא בוש. זה העניין, גם כן מה שיש לנו כאן אצלנו, שגם אצל אהרון הכהן, מה אמר לו כאן? אומר, באמת, אהרון הכהן לא היה ראוי לעשות עוון העגל. וכמו שאמרנו, הם אנסו אותו לעשות את העוון הזה, כן? אבל על כל פנים, בשעה שהוא עשה את המעשה של העגל, כבר כביכול נכלל, היה לו קצת פגם דק מן הדק, לארון הכהן בעוון העגל, על ידי הדבר הזה כבר נעשה מחויה בדבר כביכול, ואז על ידי זה יכול להוציא את הרבים מידי חובתם. על ידי זה, כמו שאמרנו, כל המטרה שלו של ארון הכהן הייתה כדי שתהיה תקנה לעם ישראל. זה מה שהיה שם, עשה את הכל לטובתם של עם ישראל. זה מה שאמר לו גם כן משה רבנו, אמר לו, מי עשה לך עם זה כי הבאת עליו חטאה גדולה? אז הוא אמר לו, אתה ידעת את העם כי ברעהו. ומה? אמר, כדי שאני יכול להוציא אותם מידי חובתם, מהחיוב שלהם, כדי לטהר אותם מהאשמה שלהם, הייתי צריך ביכול שיהיה לי, מן השמיים גרמו, שיהיה לו פגם דק מנדק, אפילו שזה היה בתוך אונס, אבל עכשיו לא פגם דק מנדק, לכן הביא על זה כפרה, ולא בוש על הדבר הזה, הביא את הקורבן הזה, אפילו שמתחלה היה בוש. היה בוש אהרון הכהן לגשת למזבח, בגלל שראה דמות העגל על המזבח, אבל אמר לו, השם מן השמיים גלגלו את הדבר הזה כדי שתגרום כפרה בשביל עם ישראל, ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם. הכפרה בשעה שאתה מביא קורבן לעצמך, אתה גורם גם לאנשים אחרים להגידו, אם אהרון הכהן הודע ולא תבייש, גם אנחנו צריכים לחזור בתשומה. הדרך מה שהסברנו כאן מראה אשר נשיא יחטא. יש גם כן גם כן הגמרא, והיה שם הגמרא במסכת סוטה, דפי אומרת שם הגמרא, אומרת כל תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית מהגאווה. אף על פי שהגאווה, הרמב״ם כותב, אומר כל המדעות צריך בידן תפוס אמצעי שלם, איך שאומרים, זה ממוצע, לא יהיה קר יותר מדי ולא יהיה רגזן יותר מדי, ממוצע כל המדעות, ככה ייקח שביל הזהב. אבל במדת הגאווה, כותב הרמב״ם, הוא מסך בעניין, תרחק מנה, הרחק, מתחווה קשת. ילך לקצה של הענבה עד הסוף. כן? לא יתקרב לגאווה בכלל. אבל, בכל זאת, הגמרא אומרת שם בסוטה, אומרת, תלמיד חכם, צריך שיהיה בו שמינית, מן השמינית של הגאווה. כלומר, צריך להיות טיפה של הגאווה, קצת. למה זה גאווה של קדושה? בשעה שתלמיד חכם מתגאה, על מה הוא מתגאה? מתגאה על דברים פרטיים שלא אומר, זה על המזוות. המזוות שהוא עשה אותם, זה גם אחרים למדו ממנו גם כן. יש דעים, דברי הגאון מבינה, מה זה שמינית שבשמינית שבגאווה, אומר פרשה שמינית בתורה, מה היא? זה פרשת וישלח. הפסוק השמיני שפרשת וישלח, מה הוא? איך מתחיל? אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. המסך השמינית שבשמינית של הגאווה, מה היא? פרשה שמינית, הפסוק השמיני, קטונתי. גם הגאווה שצריך שיהיה לך, מידה קטנה, לא יהיה לך הרבה גאווה. מכירים, שמעת, היה פעם איזה בדחן אחד. אומר, יש משמח אותם וקלה, נותן להם כל מיני דברים לשמח אותם. הנה, באמצע השיחה שלו, נכנס אחד מהחברים שלו, שהוא מכיר אותו, אז הוא אמר לכולם, ברוך הבא, עכשיו אומר לקהל, אומר, עכשיו נכנס הרב הגאון, רבי יהודה הכהן. אז בא זה יהודה שנכנס, אמר לו, מה פתאום? זה לא נכון, אני לא כהן. מה אתה אומר, רבי יהודה הכהן? אמר, זה לא נכון. אמר לו, וזה נכון מה שאמרתי שאתה הרב הגאון? אמר, בהתחלה, אמרת, עכשיו נכנס הרב הגאון, רבי יהודה הכהן. אמר, הרב הגאון, שתקת, זה היה בסדר. אבל פה, אתה לא כהן. אז זה מה שאומר לו כאן, איך יכול להיות דבר כזה? אנשים מחפשים ככה קצת כבוד. אבל הגמרא אומרת, צריך להתרחק מזה, הרחק מתחת וקשת. אפילו תלמיד חכם כבר הסביר הגאון מבינה, צריך להיות שמינית שבשמינית, מה זה? זה כמו שאמרנו, קטונתי מכל החסדים. יש האמת היא ביערות דבש, רבי יונתן אלבי שמסביר שמה, אומר בחלק א' דרוש י' ב', מסביר שמה, אומר ששמינית שבשמינית, אומר, יש לנו פרק בתהלים, יש בו כל האלף ב', ואות השמינית, מה זה? זה אות ח', כן. גם באות ח' יש 8 פסוקים, כל פסוק יש בו, כל אות יש בו 8 פסוקים, יש א', 8 פסוקים על א', 8 פסוקים על ב', 8 פסוקים על ג', אז על הפסוק השמיני, האות השמינית, סליחה, יש בה גם כן 8 פסוקים, אחד מהפסוקים שם הפסוק השביעי, מה אומר? חבר אני לכל אשר יראוך ולשמורי פקודיך. שם בתהילים, אומר, חבר אני לכל אשר יראוך, אומר, מסביר שם ביערות דבש, אומר, גם תלמיד חכם צריך שיהיה קצת מעורב עם הבריות, על דרך מה שהסברנו אנחנו עכשיו, אומר, לא, צריך שיהיה לו גם כן חלק משותף עם הבריות, אומר, אם לא כן, אומר, הוא מורם מעם, אז הוא לא מתקרב, לא מסתובב, לא מתקרב עם החברים, כמובן צריך לשמור דיסטנס, לא תקרב יותר מדי, אומר, יש מרחק, מרחק בין כבוד תלמיד, כבוד הרב, צריך שיהיה מרחק ביניהם, אבל בכל זאת צריך שיהיה מעורב קצת עם הבריות, שידע מה העבירות שהם עושים אותה, על מה צריך להוכיח אותם, על מה לעשות, ולפעמים כמו שאומר, כמו שסברנו עד עכשיו, לפעמים מן השמיים יגרמו לצדיק הזה, שיקשל באיזה דבר קטן, כדי ש... ידע איפה אנשים נמצאים, באיזה יצר הרע נמצאים, באיזה עבירה נמצאים, כדי שיוכל בשעה שהוא חוזר בתשובה, יחזירו גם אותם בתשובה. לכן זה מה שמסביר, לחבר אני לכל אשר יראוך. אומר, גם בשעה שהוא מתחבר עם כולם, לא יהיה ככה, הוא יושב לבד, הוא לא מתערב עם אף אחד, הוא מסביר שהוא מתערב עם כולם, כדי לדעת מה החטאות שלהם, כדי שיוכל להוכיח אותם על הדבר הזה. והנה, ראיתי גם כן, שמעת מביאים חזל, אומרים שהסבירו גם כן, אומר, מה זה שמינית שבשמינית? אומרים, פרשה שלנו זה פרשת שמיני, הפסוק שמיני של פרשת שמיני, מה הוא? זה הפסוק שלנו. מה אומר הפסוק? כן, ובין סלם ואין משה, ויקרא בהרון אל המזבח, וישחט את עגל החטאת אשר לו. זה פסוק השמיני שיש לנו כאן, אומר בפרשת שמינית, אז זה הסבירו גם כן, ראיתי באחד מהספרים, אומר זה שמינית שבשמינית. אומר, ויקרא בארון למזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו. מה העניין? אומר, אף על פי שארון הכהן, אומר, הוא היה, בן אדם היה מאוד ענב, והיה, כמו עד שהוא הפסוק מעיד עליהם, ונחנו מה? בארון מה הוא כתלינו עליו? ונחנו מה כתלינו עלינו? אומרים, לא נחשבים לכלום. בעיני עצמם, הם היה להם דת הענבה והכל, אבל בכל זאת, כשהגיע הדבר לעבודת השם, צריך שיהיה לו שמינית שבשמינית שבגאווה, זה גאווה של קדושה. הקדוש ברוך הוא מצווה לקרב, להתקרב למזבח, לעשות מה שהוא צריך לעשות על המזבח, קרב על המזבח בעשר חטאתיך ותעולתיך, אפילו כמו שאומר השיעי שהיה בוש לגשת לקורבן, להקריב קורבנות על המזבח, אבל כשהגיע הדבר למעשה, אומר, הוא נעזר בגאווה של קדושה, ואז הוא הלך ועשה את הדבר הזה. כמו שאמרנו, אפילו שמצד אחד הוא היה צריך שיהיה לו גם כן בעיני עצמו שיחשוב כאילו הוא לא ראוי לדבר הזה, אבל בכל זאת, בשעת המעשה, בשעה שהוא צריך לעשות מה שהשם מצווה אותו, צריך שיקיים בעצמו ויגמל בו בדרכי השם, ושתהיה לו גאווה של קדושה ויעשה את הכל מה שצריך לעשות. כמו שאמרנו, שמצד אחד שיהיה לו גם כן את הענבה, בסדר שני, שיעשה מה שהוא מצווה לעשות. יש, מביאים חזל, אומרים על אחד מהרבנים, אומר שראה אותו אחד מהתלמידים שלו, שלפני חצות לילה, לפני שהתחיל ללמוד, אז ראה אותו שהוא יושב ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של העולם, אומר, יכול להיות שגם אני, נחשב עם אותם אנשים שנאמר בהם, ולרשע אמר אלוהים מלך לספר חוקי ותסביר איתי על יפיך. ואז חזר על הפסוק הזה, ואז כביכול היה מתעונן והוא בוכה לקדוש ברוך הוא, כדי שיהיה ראוי לעבוד את העבודה שלו. אז צריך ללמוד תורה, צריך לעשות את הכל, אבל בכל זאת אומר, הוא מרגיש בעצמו שכאילו הוא לא ראוי. אבל חסדי השם, שעזר לו שיוכל לקיים, לקיים זה גאווה של ויגבל בו בדרכי השם, אז יוכל ללמוד מה שהוא צריך לעשות. אבל מבחינת עצמו, ואנחנו מה, צריך שיחשוב את עצמו, כאילו הוא לא ראוי לדבר הזה. ראיתי כאן בספר מאור ושמש, כותב כאן פרשת דברים, אומר על הפסוק, אומר, אלה דברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, בער בערבה מוסוף ובפרם בן תופל, אחרי זה, בעבר הירדן בארץ מואב, הועיד משה באר את התורה הזאת למור, השם נותן לדבר עלינו בחורב למור וכו'. הוא מקשה כאן בספר מאור ושמש, אומר לך אורה, הלו מוזבות התורה מתחילות רק בפרשת ויתחנן. אז פרשת ויתחנן, אז הוא תחיל להגיד להם דברי תורה. כל פרשת דברים הייתה כולה תוכחות. למה התחיל משה פרשת דברים ואמר, בעבר הידן בארץ מואב, הועיד משה באר את התורה הזאת למור. הפסוק הזה, באר את התורה הזאת, מתאים שיגיד אותו, פרשת ויתחנן, לא פה. כל פרשת דברים הייתה רק תוכחות. המוכיח אותם, פה כספתם את השם, בחורב כספתם את השם, ותנף השם בכם, להשמיד אתכם, ותפלל לשם. כל זה דברי תוכחות. חאורה זה לא מקום שלו. כמו שאומר כאן, לחאורה הלא מוזבות התורה מתחילות רק פרשת ויתחנן. ועד שם לא נאמר אלא דברי תוכחה בלבד. וצריך היה כתוב רק שם לא לאמר. הועיל משה באר את התורה הזאת, שם היה צריך לכתב, ומעניין אולי כאן, אך בהיות כי קודם לימוד התורה, יש להרהר בתשובה, אז לפיכך פתח גם משה רבנו בדברי מוסר לפני שבא לבאר את התורה, למה? כדי לעורר את ישראל לתשובה שלמה. ונתן הכתוב טעם על אלה הדברים אשר דבר משה, שמנע את המקומות שבהם חטאו ישראל. כי בהיות שהועיל משה באר את התורה הזאת, לכן נקדים להן דברי תוכחה כדי להביאם לידי תשובה. וזה תחלת התורה. תחלת התורה איך הוא? על ידי שהוא בן אדם חוזר בתשובה, מכין את עצמו כדי שיהיה ראוי, צריך שיחשוב את עצמו כאילו הוא לא ראוי לדבר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא צובע אותו ויגבל בו בדרכי השם, אז הוא הולך ועושה את הדברים מה שהוא מצובע עליהם. אז זה מה שהסבירים כאן. גם כן אותו עניין גם כן כאן עם אהרון הכהן. זה מה שהיה כאן. אומר בהתחלה היה בוש להתקרב לעבודה, אבל אחרי שצבע אותו משה רבנו ועודד אותו על הדבר הזה, אז הוא קריב בעדך וחפר בעדך ובעד העם. אתה תעשה את הדבר הזה, קודם כל שיהיה לו סור מרע, היה לו את ההרגשה הזאת ואנחנו מה? הוא אומר, אני לא ראוי לדבר הזה. אז יש לו כבר הרוריית תשובה, יש לו את המחשבות האלו. אחרי זה, מתוך המחשבות האלו, יכול לבוא לידי מעשה, ויכול לבוא את הדברים לעשות מה שהוא מצווה לעשות, ואז יקבל בו בדרכי השם ויעשה אותם כמו שצריך. אבל לפני כן, צריך שיהיה לו בן אדם סבור מרע, אחר כך עשה טוב. אפילו הפגם שהיה לו לאהרון הכהן, שהיה פגם דק מן הדק, שעשה להם עוון העגל, רק במעשה ולא במחשבה, וגם זה על ידי אונס, בכל זאת, הרגיש בעצמו אהרון הכהן שאני לא ראוי לדבר הזה. אז עשה חשבון הנפש קודם כל, אבל אחרי שאמר דו משה רבנו, קם ועשה את הדבר הזה. ככה כל בן אדם, כל תנית חכם, כל בן אדם בשעה שהוא עושה איזה דבר, קודם כל שיחשב את עצמו שהוא לא ראוי לדבר הזה, שיהיה לו מידת הענבה. כי בלי מידת הענבה, בלי יראת שמיים, התורה לא תלבש עליו. לא יתקיים בו כלום. קודם כל צריך לסור מרע, ינקה את עצמו, ואחר כך ועשה טוב. כמו שמביא שם מגיד מדובנה, אומר, בשעה שבן אדם עם כל המידות הרעות שיש לו, עם כל הלכלוכים, עם כל העבירות שיש לו, רוצה ללמוד תורה, רוצה לקיים את המצוות, מה הדבר דומה? אומר, בן אדם רוצה, קנה איזה מסגרת, איזה תמונה, רוצה להדביק אותה על הקיר, הלך עם כל הלכלוך, הלך וידביק אותה על הקיר, זה לא ידבק שם. זה, קודם כל צריך לנקות, יש לנקות משטחים לפני ההדבקה, כמו שכותבים, צריך לנקות את הכל, לנקות כל הדברים, צריך לנקות את כל העבירות שיש לו, אז צריך לבשתי וילבשני. אבל אם לא כן, מנסה עם כל הלכלוך שיש לו, רוצה ללמוד את התורה, לכן אומר, זה לא יתפס ככה. לכן אומר, אומרים חזל גם כן, השבת הזאת, נוהגו, יש הרבה, רבות בנות עשו חייל, כולם מכינים, מכינות חלה לכבוד שבת, אז זה שבת הראשונה, שאחר חג הפסח, יש סגולה, מה שכותב שם בספר אוהב ישראל, מביא שמה, אומר שנוהגים, הוא כותב שמה, אומר נוהגים לעשות את החלה בצורת מפתח. אבל היום משום מה, אומר שמים את המפתח בתוך החלה, לא יודע למה, אבל יהיה איך שיהיה, אבל את הרעיון מביא אותו שמה. מה זה הרעיון הזה? למה דווקא בצורת מפתח מעניין? אלא ראיתי מסבירים חזל, רק רמז לעניין הזה, שהגמרא כאן במסכת שבת, דף למד א', סוף עמוד א', הבאה כאן, אמר רבה ברב הונה, כל האדם שיש בו תורה, ואין בו יראת שמיים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות פנימיות, ואילו מפתחות החיצוניות לא מסרו לו. בהעיל, אמר בן אדם, שיש לו תורה, ואין לו יראת שמיים, אמרנו זה לא מתאים. זה לא יעבוד. יש לו, אין לו יראת שמיים, יש לו את התורה, עם כל המידות המלוכלכות שיש לו, הוא רוצה ללמוד תורה. אז על ידי תלמוד תורה שיש לו, יתנו לו מפתחות של הכספת, של מפתחות פנימיים. זה התורה, זה הכספת, מה שיש בפנים. יש לו תורה, נותנים לו את המפתחות. אבל מפתח של הדלת, של הכניסה לבית, אין לו את המפתח הזה. איך יהיה לו המפתח הזה על ידי יראת שמיים? ראשית חוכמה, יראת השם. קודם כל, צריך באדם יהיה לו יראת שמיים. באדם שיש לו תורה. ואין לו יראת שמיים, יש לו את המפתחות של הכספת, אבל אין לו מפתחות איך להיכנס, איך לגעת, איך להגיע לכספת. לכן, קודם כל צריך שיהיו לו שתי מפתחות ביחד. לכן זה מה שאומרים דרך רמז, אומרים, בחג הפסח, עם ישראל אכלו את המצות, מה זה המצות? זה מחלד בהמנותה, כמו שאמרנו כמה פעמים, דיברנו בחג הפסח גם כן, אומר, בשעה שאוכלים את המצות, אז המצות זה מעוררים בבן אדם דברי אמונה, דברי חזוק, מעוררים אותו ליראת שמיים. זה המצות, זה מחלד בהמנותה, מביאים אותו לידי יראת שמיים, לידי אמונה בקדוש ברוך הוא, ואז אוטומט הבן אדם כבר מתאר את המידות שלו. זה בחג הפסח, על ידי שאוכלים את המצות. בחג השבועות, יש לנו את מה? יש לנו את התורה. נותנים קבלת התורה בחג השבועות, לכן כל הזמן הזה מפסח ועד שבועות, מה יש לנו? צריך באדם להכין את עצמו, בפסח היה לנו את יראת שמיים, זה קודם כל יראת שמיים, ואחר כך תגיע על ידי זה, כל 49 ימים אלו של ימי ספירה, באדם מקדש את עצמו יותר ויותר, כדי שיוכל לקבל את התורה, ולהתלבש בו התורה. לא שאומר התורה תקיא אותו חס ושלום, אם אין לו מידות טובות התורה לא תלבש עליו, אלא אחרי שיש לו קודם כל את המידות הטובות צריך. לכן בשבת הראשונה של אחרי חג הפסח נהיגו מה שמוזכר שם באוהב ישראל, מה שאמרנו, עושים את החלות. החלות גם כן מרמזים את התורה, נחו לחמו בלחמי, ואז בתורה הזאת יש לך מפתח בפנים, המפתח שתוכל להגיע לתורה. איך תעשה את זה? קודם כל שיהיה לך מידות טובות. על ידי מידות טובות, אז תוכל לגשת למפתח הפנימי הזה, תוכל לקחת אותו. המפתח הפנימי הזה שמוסע בתוך החלה, מה זה החלה? החלה זה מרמז את התורה, כמו שאמרת, תלכו לחמו בלחמי. בתוך זה יש לך את המפתח, שתוכל להגיע למפתח הזה, צריך שיהיה לך יראת שמיים קודם כל. לכן הרמז זה שעשו אותו, או שהחלה כולה בעצמה בצורת מפתח, או שמפתח נמסע בפנים, יהיה איך שיהיה, אבל הרמז זה הרמז. זה רעיון חשוב, אני חושב. זה הזמן דווקא בפסח ועד שבועות, זה הזמן, זה שבת הראשונה אחרי פסח, זה מנהג שנהגו בו נשות ישראל. אז לכן לעורר את הדבר הזה, סומרה ואחר כך לעשיתו. כן, בן אדם, זה העבודה שלנו עכשיו בימי הספירה, שכל אחד ואחד מאיתנו צריכים לעבוד על המידות שלנו, כמו שאמרנו, מה שנוהגים לקרוא פרקי אבות, בזמן הזה, זה פרקי אבות, אין בו לא סיור ולא היתר, יש בה רק דברי מוסר. דברי מוסר לעורר את הבן אדם לקבלת תורה, להכין אותו לקבלת תורה, אז קיים בו סדק לבשתי בלבשני, ואז השם זכי כולנו לקבלת תורה אמיתית, אמן ואמן. רבי חנן המנק שאומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה ראינו את המזווה שנאמר, אדוני חפש מעסקו, נרדיל תורה.